אנחנו בדף י' בייז עומד א', למעלה, גופה, כבר למדנו את זה גם לאל, או איסון, או צינח המציע. המשנה אמרה שראה מישהו שאנשים רצים אחרי מציעה, שזה צבי שבור, פצוע, וגוזלות שעדיין לא פורחים, אז אם הוא אומר שזוכס לי סודי, בתואר הסחוצר זה כמובן, אז הוא זכה בתואר הסחוצר. אומר על זה הגמור אומר רבי ירמיה, אומר רבי יוחנן, והוא, הדין הזה, שרוץ אחרינו מגיון, שיכול בעל החצר לרוץ אחרי הצבי הגוזלות, ולהשיג אותם תרם שהם יצאו מהחצר. זאת אומרת, אם הם עדיין מדדים, ואם עד שהוא יגיע לחצר הם יצאו, זהו לא קנה. מתי הוא קנה? רק כשהוא יגיע לחצר, עדיין נמצא אותו שם בחצר. זה במשנה מדובר בהפקר. בוא רבי ירמיה, רבי ירמיה שאל שאלה כבר למדנו למעלה, במתון איך, כיצד יהיה הדין, אם רובן נתן מתנה לשמעון גוזלות של הפרחו, צבי שבור, מכניס את זה לתוך החצר של שמעון, האם שמעון גם כאן קונה את זה בתורת חצר, רק באופן כשהוא יגיע, וימצא אותם שם, ולא יכולים לצאת בטרם הוא יגיע, או לא? או שאנחנו אומרים, היות ויש דעת אחרת מקנה אותו, שזה במתנה, לא הפקר, אז זה יותר חשוב, יותר עדיף, יותר אלים, ואם כך אנחנו אומרים, גם באופן, כשהוא לא יכול להגיע טרם שהם יצאו, הוא גם קונה בתורת חצר. קיבלו מני ערב, אבא בר כהנה, אף על פי שרוץ אחריהם והם מגיעים. נכון, אתה צודק בצד הזה, שמתנה זה אחרת מהפקר, היות ויש דעת אחרת מקנה אותו, אז זה עדיף יותר, ולכן הוא קונה גם באופן, שאף על פי כשהוא יגיע, הם לא יהיו בחצר, הוא כן קנה. בוא ערוב, זור הקרנק בפסח זה, ויוצא בפסח אחר, אחד זרק ארנק, והארנק הזה אף, ועבר את הבית, הוא לא נח, הוא יצא, נכנס מחלון הזה, ויצא בחלון השני. האם אנחנו, מהו? האם אנחנו אומרים, עבר שאין סויפה לנוח כמונח דומה, אוי לאי? זאת אומרת ככה, זה בוודאי שחפץ שנכנס להעביר חצר, וסופו כן לנוח בקרקע החצר, אומר רשי שבזה בוודאי קנה בעל החצר מיד, כלומר שאם בא אחר ותפס את החפץ בעדיין, כשעדיין באוויר, תרם שנח על גבי קרקע, אנחנו אומרים שבעל החצר זכה לפני זה, ברגע שהוא הגיע לכלל האוויר של חצרו. אבל זה כשהחפץ עומד לנוח פה, ולשבת פה על קרקע החצר. אבל מתנה דבר כזה, שעתיד לעוף מכאן, נכנס מחלון הזה, ויעוף מהחלון השני, באופן כזה הרי אין סופו לנוח. האם הגדרתו כמונח דומה או לא? וממילא, אם אנחנו אומרים כמונח דומה, הרי בעל החצר קונה את זה בתורת חצר, או שאומרים לא. אז מדובר פה באופן כזה, שרשי מפרש, שרוב המסופק במקרה, שבעל הארנק יפקיר. ולכן שואלים תוספות קושיה, הרי אנחנו אמרנו מקודם שיש הבדל בין מתנה להפקר. אז עכשיו אנחנו נראה שהגמרא רוצה לפשוט את הספק ממה שלמדנו במשנה. והרי המשנה מדובר בהפקר ולא במתנה, ועל זה בא רב ירמיה ושואל מה יהיה במתנה. והגמרא רוצה לפשוט את השאלה שלנו, של רוב, ממה שאנחנו מקודם דיברנו לגבי השאלה של רב ירמיה. אומר לרב ופופה לרובה, ואומר לרב אדבר המסנה לרובה, ואומר לרב הנה לרובה. לב היינו מסניסן, הרי זה מדובר במשנה, רואה, איזה מרוצה מאחר המציע. ועל זה דיברנו מקודם שרבי ירמיה ביוחד אומר, והוא שרוצה חן המגיון, ודיברנו שרבי ירמיה שאל שאלה, מה יהיה לדין במתנה, ופשטו את הספק, רבה וברכן אמר, במתנה, אף על פי שרוצה חן ואין מגיון, אז אנחנו אומרים שהוא כן קנה את המתנה, הרי שבמתנה גם אם לא יכול לתפוס את הצביב הגוזלות, לפני שיצאו מהשדה שלו, ואם כך הגדרתם כאין סופם לנוח, אנחנו אומרים כמונח דומה, אז אם כך תפשוט את השאלה. עכשיו אנחנו מבינים את הקושיה של תויספס, שרשי הרי מפרש פה שהבועל של רובה היה, בזור הקרנק בפסח זה ויוצא בפסח אחר, מדובר כשאחד הפקיר את הארנק וזרק. ואיך אתה יכול לפשוט את זה? מזה שהגמרא פושטת את הבועל של רבי ירמיה בנוגע למתנה. הרי אמרנו בקודם שיש הבדל בין מתנה להפקר. עומלי, אז רובת ענה על זה ואומר, אין ראיה, אתה לא יכול לפשוט את השאלה שלי מהמשנה. ומהבואי של אבי הבן. למה? כי שם מדובר שהגוזלות שנכנסו לחצר והצבי, הרי מונח על גבי קרקע, רק שהוא בבחינת מתגלגל, כמו כדור המתגלגל על גבי קרקע, שאנחנו אומרים שסופו שיצא. אבל סוף סוף הוא יושב על גבי קרקע. אומר לי, מסגלגל קומרת, שאני מסגלגל דקמונח דומה. יש דין אחר לחפץ המתגלגל על הארץ כמו הכדור, שאף על פי שזה יהיה, בסוף יצא, אבל נחשב כמו מונח על גבי הקרקע, ולכן כן קונה בתורת חצר, גם אם אין סופו לנוח. מה שאין כן חפץ כזה, הנמצא רק באוויר החצר, ואין סופו לנוח, אולי לא תקנה חצרו, ומילא, אז רובה נשאר עם הבואה שלו שלא נפשטה. אומרת המשנה, מציאס בנוי ביטוי הקטנים, מציאס עבדו ושפחוסי הקטנים, מציאס אשתו ירא אלו שלוי. אז בנו וביטו הקטנים, הגמרא יש מחלוקת בזה, האם מדובר בקטנים ממש טרם הבת מצווה או הבר מצווה, או שאנחנו אומרים שהכוונה הוא שסמוך על שולחן אביו, ואז אפילו הוא גדול גם, ולכן תקנו חז"ל שהמציאה, אם הם קטנים, זה שייך לאבא. אז נראה אחר כך מה הסיבה באמת. שפחה ועבד קנני, פשוט שזה קנוי, גופו קנוי לאדון, וממילא אם הם קנויים לאדון, אז מה שהם מוצאים שייך לאדון. מציע אשתו, גם כן הגמרא אומרת, יש בעיה של עבד, שהבעל טוען, הוא מפרנס את האישה כל הזמן, אז אין היגיון בזה שאם היא מוצאת איזשהו מציע, שזה תהיה שלה. צריך להיות של הבעל, הוא מפרנס אותה כל הזמן. אז היות ויש חשש עבה, לכן אמרו שיהיה מציאת אשתו שלו. אבל מה יהיה הדין מציאס בנוי ביטוי הגדולים? מציאס עבדה ושפחוסוי העברים, שזה עבד עברי שאין גופו קנוי לאדון, רק יוצא בשש, מקסימום ביובל. מציאס אשתו שגירשו, אף על פי שלא נוס לו כסובה, הגמרא שואלת אחר כך פשיטה, הרי אלו שלהן, זה שייך למוצא המציאה, ולא לאבא, ולא לאדון, ולא לבעל. אומרת הגמור, אומר שמואל, מפני מה אומרו מציאס קוטן לאביו? מה הסיבה שכשקוטן, פה אנחנו אומרים קוטן, קוטן ממש, ילד קטן מוצא מציאה, למה הוא צריך לתת זה לאבא שלו, למה זה לא שייך אליו? אומרת הגמור, שבשור שמויצו, מריצו אצל אביו. המציאות הוא כשילד מוצא איזשהו מציאה, תקף הוא רץ לאבא שלו להראות לו, ואין עם האחר ביודו, הוא לא משאיר את זה ביד שלו, הוא לא משאיר את זה, הוא תקף לקח את זה לאבא. אם כך, הוא מגביע את זה לצורך אביו, ולכן זה שייך לאביו. אז רש"י מסביר שהפירוש הוא, אנחנו נראה תקף הגמרא גם, הגמרא משמע ככה, שיות ואנחנו אומרים ששחייה של קוטן במציאה זה רק דרבנן, זאת אומרת, ילד אחד לפני הבא מצווה, אין לו שחייה מן התורה במומנס. ולכן חכמים תקנו, כשהוא מוצא מציאה, שזה יהיה לאבא. אבל אם אנחנו אומרים שזכייה, ילד זוכה גם כן שחייה ממונית מן התורה, אז חזל לא יכלו להוציא ממנו ולתת לאבא בגלל הדבר הזה. עכשיו נבין את הגמורה. אומרת הגמורה לממרה וסובה שמואל, קוטן לסלי שחייה לנפשי מדורייס, שאין לו שחייה ממונית מן התורה, שאם אתה אומר, שאם אנחנו אומרים שהיה זוכה מן התורה במציאה, אז אי אפשר לתת את זה לאבא, בזה שאנחנו אומרים, היות והוא מריצו אצל אביו. אבל אם אנחנו אומרים שזכייתו במציאה זה רק דרבנן, ומלך חכמים תקנו, היות והוא מוצא מציאה דרכו להריצה לאבא, אז זה יהיה לאבא. אז אם אנחנו אומר ששמואל באמת סובר שקוטן אין לו זכייה ממונית מן התורה, הרי ואותן ילמדנו, אסריך הרס הפועל, כשאחד שחר את הפועל שיעשה לו קצירה כתיף בשדה, ילק את בנו יחוב. אז מותר, הבן הקטן של הפועל הזה, מותר לו להצטרף לעניים הלוקטים את הלקט, שזה שיבולים הנושרות בשעת הקצירה, שהרי התורה אומרת שלקט שיקחו פה זה דבר שצריכים להשאיר לעניים, הבן של הפועל עצמו גם מותר לו. למה? שהיות והפועל מקבל רק משכורת, ואם כך הם עניים, מה אור אחרת מעני אחר? מה שאין כן למחצה לשליש ולרביעה, אבל אם הפועל עובד פה באריסות, על פי זכויות שהוא מקבל, חצי או שליש או רביע מהשדה, הרי הפועל פה באופן של שותף, והרי בעל השדה עשו לו לקחת לקט של השדה אפילו כשהוא עני, היות והתורה אמרה שבעל השדה יפקיר לעניים אחרים. ומילא לא ילקט בני אחוף, היות והלקט של הבן זוכה בזה האב, הרי האב שותף בשדה. רבי יויסי, רבי יויסי חולק על הדין הזה וסובר, בין כך ובין כך, גם כשהוא מקבל את השדה בהריסות, במחצה שליש לרביע, ילקט בנו הביא שתי אחוב, כי סוף סוף מה יש לבן עם האבא בנוגע לעניות? היות והבן עני, יכול ללקט. ואומר שמול, הלוך כרבי יויסי. אומר את הגמור, אי עמוד בשלום קוטניס לסחי לנפשי. אם אנחנו אומרים שקוטניס יש לו שחייה ממונית מן התורה, אז אנחנו יכולים להבין את הדין הזה, למה רבי יויסי סובר שבנו ואישתו מלקטים אחוב, כי קומלקט לנפשי קומלקט, והביאו מני כזור, אחר כך אבא מקבל מהבן, אבל הבן ליקט לעצמו ויש לו שחייה מן התורה, זה שלו. אחר כך הוא נותן במתנה לאבא שלו, מותר לתת לו את הלקט למי שהוא רוצה. אלו יעמוד קוטן לס לסחי לנפשי, אבל אם אנחנו אומר שקוטן אין לו שחייה ממונית לנפשי, נמצא כשהוא מלקט למי הוא מלקט, לא אביו, אבי או עשירי, הרי האבא נחשב כאילו עשיר, כמו שהתוספות אומרים, לא הכוונה שהוא עשיר, הכוונה היות והוא שותף בשדה, אז לעניין לקט יש לו דין כמו עשיר, שאין לו זכות לקחת. אמה אשתו בנוי מלקט החוב, אלא על כוכך, סובר רבי יויסי שקוטן יש לו שחייה על עצמו מן התורה, והרי שמואל גם פוסק רבי יויסי, ואם כך, איך שמואל אומר אצלנו פה, מפרש את הגמורה, מפרש את המשנה, שמשמע שאין לו שחייה מן התורה. אומר את הגמורה, שמואל תנא דתנא דדון קומה, תנא דתנא דדון קומה, הוא ולילה הסביר לה, באמת הוא עצמו סובר, כרבי יויסי, שהקוטן יש לו שחייה לעצמו מן התורה, מה שאין כן, כשהוא מפרש את הגמורה, מפני מה אומרים, מציע סקוט לאוויב, בשור שמצויים הרצת אצל אוביב, הוא מפרש רק את הסבורה של התנא של המשנה, אבל הוא באמת לא סובר כך. שואלת הגמורה, וסחוב הרבי יויסי קוטן איסלי סחייה מן התוירה? ועוד נם אומר גלרת, מציע חרש שויטי וקוטן יש בה משום גזל, שאחד שלוקח מציע שמצא חרש או שויטי וקוטן, יש בזה, חזל אמרו שיש בזה גזל מפני דרכי שולם, שלא יבוא לידי איבה, לידי מחלוקת. רבי יויסי אומר, זה לא רק דרכי שולם, זה יותר חמור מזה. זה גזל גמור משלוקח מציאה מחרש שויטי וקוטן. ואמר רב חסדא, אין כוונתו גזל מן התורה, גזל גמור מדרבנן, מדבריהם. ונפקא מינה בין התנא קמא שסובר רק מפני דרכי שולם לרבי יויסי שאומר גזל גמור מדרבנן, לא הציעו בדיונים, שאם אנחנו אומרים שזה גזל גמור, יכולים השויטי וקוטן על די עורך דין, על די טוען רבני, ללכת ולתבוע את זה בדין, שלהוציא את המציאה ממי שנטל את זה מהם. והבית דין באמת התייחסו על התביעה ויוציאו את זה ויתנו להם את זה בחזרה, כי זה גזל גמור. מה שאין כן לתנא קמא שאנחנו אומרים רק דרכי שולם, אז רק זה תקנה שלא יעשו כך, אבל אם עשו כך אי אפשר לתבוע את זה בחזרה בבית. על כל פנים, איך אנחנו אומרים שרבי יויסי אומר שקוטניס לסחי מן התורה? הרי רבי יויסי אומר גזל גמור רק מדבריהם, רק מדרבנון, ולא מן התורה. הלו, אומר הבאי, אתה צודק, גם לרבי יויסי, הקוטן אין לו שחייה לעצמו במומנס מן התוירה. ומה שרבי יויסי אומר, שבנוי ואישתם מלקטים אחרוב, אף על פי שהיה פועל במצב של הריסות, שעשו כמי שאורך בו נמושוס. היות ועשו, חזל אמרו שהשדה הזה, זה כמו שיש לנו דין, המשנה אומרת במסכת פאה, ממתי כל האנשים שאינם עניים מותרים גם הם לקחת את מה שנשאר? אומרת המשנה, מי שילך בו למושס, כלומר שכבר הלכו בזה כל העניים ולקטו, ואפילו הנמושות, העניים שהולכים באחרונה, אלו שנוקטים כל פעם בסחבת עד שהולכים, כבר עברו, אז כל אחד מותר. ולכן אומרת הגמרא, הבאי אומר, שהיות והעניים גופי ומס חדתי והיות וכל העניים יודעים שהפועל הזה מביא את הבן שלו וידוע לכל שהבנים, הבן שלו ואשתו יילקטו את הלקט אז הם מתייאשים סוברי, הם סוברים ברי דעייך מלקטלי הבן של אותו מקבל של אותו פועל הרי ילקט בשבילו, ממילא כולם מתייאשים, וכיוון שכולם מתייאשים, נעשה עלקת כאבקר, ומותר כל אדם לזכות בו, ואפילו בעל השדה עצמו, וממילא אין בכך זה שום דבר, שזה שבנו מלקט עבורו, זה באמת מצב של אבקר. אומר לי רב אבא במסנה לבעיה, אם כך, איך מותר לו לעשות כזה דבר? אתה הרי אומר שבזה שהוא מכניס את הבן שלו, הוא גורם שהעניים מתייאשים, ואיך היא מותר לו עוד דום להר בצערי בתוך סודיו, כדי שיהיו עניים ויברחו? האם מותר לבעל הסודה להכניס כלב אימתני, יכניס לחוצר, יביא לשדה שלו שני כלבים גדולים, והעניים כמובן יפחדו להיכנס מלקחת לקט? האם מותר לעשות את זה? בוודאי שאסור לעשות את זה. אז אם כך, איך אתה מתיר לפועל הזה להביא את אשתו ובנו אחו ללקט? הרי בזה הם מייאשים את שאר העניים. הלו, אמרו, ועושו שאינו זויכי כזויכי. זאת אומרת, אפילו שקוטן אין לו שחייה מן התורה במקומות אחרים, אבל פה באמת לגבי לקט, אמרו חכמים שגן גדרו כמו כזוכה. למה? מה איתם? עניים גופיו ניחלו. כי איך דחי הוגר לדידו, נילקו את בניו ובסחיו. לא אכפת לעניים, זה טוב בשביל העניים, הם חושבים שזה טוב המצב הזה, שאפשרו שהפועל הזה יכול להביא את הבן שלו שילקט את הלקט ואת אשתו, כי אחר כך, כשהם גם יהיו במצב של הריסות בשדות אחרים, גם הבנים שלהם יוכלו ללקוט אחריהם. הפליגה דרב חייא בר אבא. לא אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא יגודל גודל ממש, ולא יקוטן קוטן ממש. זאת אומרת, בכלל, מה שאמרנו, שכל הדיון פה הרי מדובר, שהקוטן קוטן ממש, והגודל גודל ממש, ולכן המשנה אומרת, מציע אז קוטן לאוביב, מציע אז גודל לעצמו, כמו שדיברנו, שסתם בן, ילד כשהוא מוצא מציע, מריצו אצל אוביב ולא ימה שלי. אז הוא חולק על רב חייא בר אבא, שהרי רב חייא בר אבא אומר, שלא מדובר פה בגודל קוטן, ולא מדובר פה בקוטן, רק ההגדרה גודל וקוטן, זה הכל תלוי האם הוא סמוך על שולחן אביב או לא. גודל וסמוך על שולחן אביב, זהו קוטן. קוטן ואין לסמוך על שולחן אביב, זהו גודל. למה? לפי שהוא סובר של מה שחזל תקנו מציאת קוטן לאביב, כך אומר רשי, זה היות משום איבה, שלא יבוא לידי קטטה. האבא יש לו טענה כבדה, הוא מפרנס את הבן שלו כל הזמן. אחר כך, כשיש איזושהי מציאה, אז הבן לוקח את זה לעצמו. ההוצאות על האבא, הכנסות הבן. ולכן, הכל תלוי אם האבא יש לו הוצאות בפרנסה על הבן. לכן הוא אומר שיש הבדל. האם הבן יושב על שולחן אביו, סמוך על שולחן אביו, ואז האבא מפרנס אותו, ואז תקנו חזל שיהיה המציאה לאבא. ואם הוא אינו סמוך על שולחן אביו, שאז אין את האבק, הוא לא סמוך, האבא לא צריך לא מפרנס אותו. אז אין לו טענה, אם אתה לא מפרנס את הבן שלך, אז בוודאי שמה שהוא מוצא מציע זה לעצמו. הוא מבין את זה לבד, אבא, אין טענה, אין איבה. אומרת הגמור, ראינו במשנה, מציע סבדו וישיבחו סוי עברים, הרי הוא של הצמון. שאלת הגמור, למה המציע הזה שלהם ולא של האודן? לא יהיה לו פועל, הרי למדנו ותניה מציע אז פועל לעצמו. כשפועל עובד אצל בעל הבית, הוא מוצא איזה מציעה, זה שייך לעצמו ולא למעביד שלו. באמת והם אמורים, בזמן שאומר לו, כשהבעל הבית, המעביד אמר לעובד, נקשי מי היום, הדויר מי היום. זאת אומרת, שהוא צריך היה אותו למלאכה ספציפית, לא למלאכות כלליות, לא להכל. אז אנחנו אומרים, אם הוא מצא מציאה, שייך לעצמו, זה לא שייך לבעל הבית. אבל אומר לא יעשה אם הוא לא חיים, אבל אם הוא שכר פועל, שיעבוד אצלו כל היום. מה שבא, מה שיצא לתת לו לעבוד, שיעבוד. זאת אומרת, שבעצם אם הוא מוצא מציאה, זה גם בכלל העבודות. אז זה של הבעל הבית, מציאה עושה לבעל הבית. אומר הבחיה, מילי, כך שואל את הגמורה, עבדו ושפחו סוי, הרי הם לא יותר טובים מפועל, למה שהמציאה לא תהיה של בעל הבית? הרי הם קנויים על כל פנים לכל המלאכות לעשות. אומר הפכי ברבא מאבי יוחנן, אוכל בעבד נויקב מרגולי יוסי עסקינן. פה מדובר שהמלאכה שלו הוא לעשות, הוא מלטש יעלומים. שאין רבוי רוצה לשנות עם לא אחרת, היות ויש לו עבודה כל כך יקרה וחשובה, אז רבוי לא רוצה לשנות את זה. מילא אם כך, היות והאודוין, המעביד, מבין שאם הוא יתעסק במציאות, הוא יעזוב את המלאכה היקרה, לא כדאי לו. ולכן כשהוא הגביע המציאה, זה לא בכלל מלאכס בעל הבית, והמציאה לעצמו ולא לבעל הבית. רק מה? כמו שכתוב בראשון עם רשי, הוא צריך לשלם לו דמי בטלה. הפועל, הרי הוא ביטל ממלאכה, שישלם לרב, למעביד, את דמי הבטלה. רובי אומר, ומקביע המציאה מלאכתו יסכינם. במשנה מדובר כשמקביע המציאה ביחד עם המלאכה, זה לא מפריע לו מהמלאכה, ומילא המציאה לעצמו. ופופו אומר, כגון שסוחרוי ללקט מציאס. מדובר שהבעל הבית המעביד שכר אותו, מה שלמדנו שפועל מציאתו לבעל הבית, מדובר שהמעביד שכר אותו שילקט מציאות ויחד עומד אק ואק מבקברי. היה שיטפון, הנהר עלה על גדותיו, ואחר כך כשירד הנהר למידותיו הרגילות, השאיר אחריו הרבה דגים על פני היבשה. אם כך, כל אחד הולך לתפוס מציאות, אז הוא שכר לעצמו פועל, שילך ולקט את הדגים הנמצאים בחוף הים, במסעדות הסמוכים, איפה שהים עלה, איפה שהנהר עלה. ומילא אנחנו אומרים, שהיות והוא נזכר במיוחד לעניין הזה לקט מציאות, לכן מציאתו לרבות. מה שאין כן, אם הוא לא שכר אותו לעניין הזה שמציאות, באמת המציאה לעצמו. אומרת הגמרא, אי שפחו שכתוב במשנה, מציאה סבתא ושכחו עשוי ומראיין של עצמו. איך את דומה? מה הולך פה? איזה מין שפחה היא שכשהיא מוצאת מציאה, זה שלה. אידי איזה שני סערס, אם כבר מדובר שהיא גדולה, מה הבועג בו? הרי כבר יצא לחירות, כמו שכתוב בגמרא בקידושין, שנערה, אחרי שהיא כבר מגיעה לסימני נערות, נערות, זאת אומרת, אומו עבריה, שנמכרה כשהייתה קטנה, יויצס בסימוני נרס, ככה כתוב במשנה, בקידוש י' ד'. אז מה היא מחפשת פה בכלל? וידה לא היא איזה שתי סערויס, אם עדיין היא קטנה, היא איסה לאב, אם האבא נמצא, זאת אומרת, הוא חי וקיים, דביוי, הרי זה שייך לאבא. ואם כך, למה המשנה אומרת ש... שעבדו ושפחו זו עברים לעצמו וידלי זה לאב אם האב כבר נפטר לא קיים אז במילא שוב פעם מה היא מחפשת פה אצל האודוין הרי גם כן זה כתוב במשנה בקידושן כמו שכתוב בתורה שהאמו עבריו יוצאת אחרי מיטת האב יוצאת מרשות האדון כמו שאנחנו אומרים שהגמרא אומרת זה שלמדים את זה מקל וחומר הגמרא אומרת שהמעמד אוך סימוני נרס שלא מוציאים אותם מרשות האב, מוציאים אותם מרשות האודן. מי שס האב שמוציא אוסו משיס אב, בוודאי שמוציאה מרשות האודן. יש כאלה שאומרים שכל בכל מזה דורייסה, שכאילו זה כתוב ממש. אז הגמור אומרת, הרי הדיון הזה של הכל בכל מזה, יש לזה פירה בקידושן, ורילה ויסויסי ורשלוקיש. הרי הגמרה אומרת שמה, מה לסימוני נרש, כן השתנה הגוף. תוימה במי שס האב שלא נשתנה הגוף. אומרת הגמור, בסדר, אתה צודק שהיה לך פירחה אחרת על רשלוקש. אבל למה אתה לא אומר שגם מפה יש לנו פירחה? נעימה מהעין, נעמת, תהבת, תהיבתה. אומרת הגמור, לאוי לא עומדי סלאב. לא אלא אנחנו יכולים לומר שהאב קיים. ואם כך, שאלת טוב, הרי המציא באופן כזה שייך לאב ולא אלא עצמו. אומרת הגמור, נכון, אנחנו יודעים שזה שייך לאב, ומה שהוא רוצה לומר לנו פה זה העיקר שזה לא שייך לאום, לפוקה דרבו. זה מה שהעיקר שאנחנו רוצים לומר, שלא לאדון, אבל באמת לא, גם לא לה, רק לאבא. אומרת הגמרא, ראינו במשנה, מציא אשתוי, שגירשו, גם שייכת לעצמו. נו, אז הגמרא שואלת פשיטה. מה אנחנו צריכים לומר, אפילו שלא נתן לה, באמת כתוב שלא נתן לה כתובה. אבל זה לא דבר שצריכים לומר. בוודאי כתוב בתורה וכל זאת בספר קריסוס, ברגע שבן אדם נותן גט, אז זהו זה, אין לה שום שייכות איתו. רק מה, העניין הזה של חיוב כסיבה, זה חיוב ממוני, שהוא חייב להשלים לה, לתת לה את החיובים, אבל הגט לא מתבטל, כשעדיין לא נתן לו את הכסובה. ואת הגמורה יוכל במעסקינן במגורשת ואינו מגורשת. פה מדובר במשנה לא באישה שהייתה הגירושים ודאיים, רק באילו הדברים שהגמרא אומרת במסכת גיטין שיש ספק בקידושין, למשל, שזרק את הגט ספק קרוב לה, ספק קרוב לו. לא אומר אם זה אומר שמואל, כל מוקם שאומרו רחום עם מגורשת ואינו מגורשת, בא לא חייב עם זה נסב. כל מקום שחזל אומרים מגורשת ואינו מגורשת, אז הוא חייב לזון אותה. כאילו הייתה ודאי, ודאי אשתו. ואם כך, אז אנחנו היינו יכולים לומר שאם הוא חייב לזון אותה, אז גם כן המציאה שלה שייכת לו, כי הרי יש פה איבה, כמו שדיברנו, הוא צריך לפרנס, והוא לא יקבל את המציאה. אומרת הגמור אתה, ממה היום הוא רבונון מציאה שלי שלבא לו, כי איך זה לא יתלב לו איבה? אבל כאן זה לא שייך. היות והוא נמצא בתהליכי גירושין, אוכל איס לו איבה ואיבה. פה במגורשת ואין מגורשת שכבר מדובר בתהליך של גירושין, אז במילא יש איבה. אז במילא אם כך אף על פי שהוא צריך לפרנס אותה, מכל מקום, המציאה שהיא מוצאת לעצמה ולא לבעלה. אומרת המשנה, מוצא שיטרי חויף, מצא בן אדם ברחוב, שתה החוף, שם כתוב שרובן לבה כסף מלוי. אם יש בהם אחראי נכוסים, אם כתוב בשטר של לוי, שיבד את הקרקעות שלו לרובן המלווה. זאת אומרת שאם הוא לא יוכל לשלם כסף קש, יוכל רובן המלווה לטרוף את הקרקעות ממנו, לא יחזיר. ולא רק שהוא יכול לטרוף את זה, כי ההלכה היא שאם יש שיבוד קרקעות, אז אפילו אם הלווה הלך ומחר את הקרקעות למישהו אחר, נאמר שלוי מחר את הקרקעות לשימון, אחרי ההלוואה, יכול רובן המלווה ללכת ולטרוף, לקחת את הקרקעות משימון, שקנה את הקרקע מלוי שהיה הבעל חוף שלו, שהרי היה שיבוד קרקעות, נהיה הקרקע שלו משובד לתשלום החוב. אומרת המשנה, אם בן אדם מוצא כזה שטר חוב ברחוב, לא יחזיר, לא ייתן את זה למלווה. היות ובית דין נפרעים מהם, שהרי בית דין עם השטר הזה יגבה את הקרקעות מהלקוחות, יגבה את הקרקעות, ולכן זה דבר מאוד חזק, לא יחזיר. מה שאין כן, אין אחראי נכסים, אם לא כתוב בזה אחראיות נכסים, זאת אומרת שאין בזה שיבוד קרקעות, יחזיר, יכול להחזיר את זה למלווה, שאין בזה נפרעים מהם. דברי מהר, ברחומים, אנחנו נראה עוד מעט המשנה, הגמרא מפרשת מה ההבדל. ברחומים אומרים, בין כך ובין כך, לא יחזיר, לי שבזה נפרעים מהם. לפי שלשיטת חכמים, בדין גובים מן הלקוחות שקנו את הקרקעות, גם בשטר כזה שאין בזה אחריות נכסים. אומרת הגמור עכשיו תקים, הרי כולם רוצים להבין את המשנה, מה נפקים מנה? גם בשטר שאין בו אחריות נכסים, הרי אפשר ללכת על כל פנים מהלווה ולבקש את הכסף. אם אנחנו חוששים לזיוף, למה שנחזיר את זה? אומרת הגמור במה עסקנה, מה קורה פה? אילי מקשחייב מוידה, אם תאמר שמדובר פה כשהלווה לוי מודה שהוא באמת לבה כסף מרובן ואולי עדיין לא שלם את החוב, הוא לא טוען פרוע, הוא טוען, כן, נכון. רק מה? אז אם כן, באופן כזה, מה הבעיה? למה לא יחזיר למלווה? הרי הלווה מודה פה. אז בסדר גמור, צריכים לתת את זה למלווה, והמלווה באמת יגבה, כי הרי הלווה מודה. וכשחייב מועד, אם הלווה לוי טוען פרוע, או שטוען מזויף, כי אין בהם אחראי נכוסים, מה יחזיר? אם כך, צריכים לחשוש לדבריו. למה יחזיר את זה? זה לא אומרת הגמורה, נאי זה לא גובה משיבוד. אתה צודק ששטר כזה שהם בזה אחריות נכסים, זאת אומרת שלא כתוב שם שהקרקעות גם משובדות, אז הוא באמת לא יכול לקחת תמורת חובו. הוא לא יכול לקחת מקרקעות כאלו שלו ומחר אחרי זמן הלווה. מבני חויר הם מגווה גובה, אבל עדיין יכול המלווה ללכת ולגבות עם השטר הזה קרקעות הנמצאות עדיין תחת רשות לוי, תחת רשות הלווה, עדיין שלא מחר. ואם אנחנו חוששים לדברי הלווה שזה לא היה ולא נברא, למה נחזיר את זה למלווה? הרי יכול לצאת בזה תקלה. אומרת הגמור לאוילום כשחייב מועד. לעולם מדובר כשהחייב כן מודה. זאת אומרת, הלוי, הלווה, מודה על כל העניין של הלווה. ולמה לא מחזירים את זה? ואוך העין את תעמך, הישינן, שמקוס אבליל ואיז בניסן, וללווה תשרה, ועושה לי מטריף לקוחש, לא יקדיד. הגמרא אומרת פה, יכול לצאת כזה חשש. איזה חשש? ייתכן שכתבו את ההלווה בשטר מסמך של החוזה של ההלווה היה כתוב למעלה, למעלה, קופי ניסן. אחר כך, למעשה, היה הלווה, קופי תשרה. חצי שנה נמשך המסע ומתן, ובעצם הוא נתן לו את ההלוואה רק חצי שנה אחר כך. עכשיו נבדוק מה קורה עם הקרקעות של הלווה שמחר מתקופת ניסן עד תקופת תשרה. כי הרי מצד הדין היות וההלוואה לא התקיימה בניסן, נמצא שכל הקרקעות שהוא מחר בתקופה הזאת עד ניסן תשרה, הרי המחירה קיימת ושרירה, ואי אפשר לקחת את זה מהם. אבל הוא לא ידע עכשיו. המלווה, בדין, זה שמצא את השטר, לא יודע. שם כתוב בשטר, שהלוואה הייתה בניסן. יחזירו את זה למלווה, ילך עכשיו המלווה, ויתרוף מן הלקוחות שלקחו מהלווה, בין שעת כתיבת השטר לבין זמן האמיתי של ההלוואה, והרי זה שלא כדין.